שבת שלום וברך ומועדים לשמחה. יהי רצון שנקיים הן את מצוות קריאת פרשת זכור והן את כל המצוות ששייכות לחג הפורים כהלכתם וככתבם וכלשונם, ולא נחרוג מהמסגרות שקבעו לנו רבותינו זיכרונם לברכה.
אמן ואמן. חזק וברוך לרב. ואנחנו נשמע שאלות של מאזינים, הרב בוודאי ירחיב על ענייני מנהגי שבת זכור וההלכה, אבל נתחיל קודם כל עם יוטבת מאשקלון.
שלום הרב.
שלום וברכה.
בעלי אברך ברוך השם, שאומר קדיש על אדם מסוים שנפטר ולא בנים, ומשלמים לו על זה. השאלה אם הוא יכול לומר קדיש על עוד אדם. שאלו אותו מישהו שרוצה שיגידו עליו גם.
יש שאלה כזאת שמופיעה בפוסקים לאורך ולרוחב, זה כבר כמה מאות שנים, ואגיד לך לסיכום את דברי הרב אגרות משה והגאון יביע עומר. להלכה אנחנו יש לנו כלל הלכתי, נר לאחד נר למאה, וכך כותב גם הגאון רבן יוסף חיים, שכמו שאם אדם מדליק נר בבית הכנסת או באיזה חדר, הוא מאיר את אותו חדר, כולם יכולים ליהנות מאורו, ואין הגבלה רק לאותו אדם שהדליקו עבורו את הנר. גם בקדיש, כשאומרים קדיש, אפשר לומר קדיש לכמה אנשים יחד. אלא שהגאון רב משה פיינשטיין כתב שישתדל שיהיה קדיש אחד ליום לנפטר אחד. כל נפטר יהיה לו קדיש אחד. זאת אומרת, לא ייקח רשימה ארוכה של נפטרים, ואז זה יספיק לומר לפחות קדיש אחד בשביל כולם, של כל אחד מהם, אלא יאמר לפי המספרים של הקדישים שהוא אומר באותו יום. אבל הגאון רבי יוסף חיים לא כך כתב, אלא הוא טוען שמועיל קדיש אחד גם בשביל מאה במאות אנשים, לכל ישראל זה מועיל. כך גם דעת הגאון יביע עומר, שאפשר לומר קדיש אחד לכמה נפטרים. והשאלה הזאת צצה כאשר היה יהודי אחד שכמו שהצגתם כאן, שהוא נזכר עבור לומר עבור נפטר מסוים, ובינתיים נפטרו אחד מהוריו. אז הוא שאל האם הוא צריך להעביר את הזכות של הקדיש למישהו אחר, או שהוא יכול לומר גם וגם. להלכה הוא יכול לומר גם וגם. אז מכאן למדנו שכל שכן גם לשאר אנשים שהוא יכול לומר גם בשבילם. תודה.
תודה רבה על המאזינה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מבאר שבע. שלום לך, אלעזר מבאר שבע.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה, אתה קיימת היום זריזים מקדימים למצוות.
הרב, תודה רבה לרב.
כן, אלעזר, הקדמת.
כן, נכון, היום הקדמתי. הרב, רציתי להגיד לרב שיש לו דש מרבי אברהם, גיסו של רבי אליהו מבאר שבע.
יפה, אני מסרתי לו שימסור לך, והוא מוסר לך.
כן, שאני אמסור לך.
טוב מאוד, טוב, משלוח מנות איש לרעהו.
הרב, רציתי לשאול את הרב שאלה. אנחנו לומדים בישיבת נתיב השביב, ואנחנו לפעמים גם קוראים בספר מלכים, דברי הימים, עם רשי והכל. בספר מלכים א', פרק כף א', פסוק למד ד', כתוב, ואיש משך קשת לתומו, ויח את מלך ישראל, זה היה אחאב.
כן.
כתוב שם, רשי למטה כותב, שזה נאמן.
נכון.
אבל בספר דברי הימים, בית, פרק י"ח, פסוק למד ג', ואיש משך בקשת בתומו, ויח את מלך ישראל, רשי מפרש, איש ישראל מתכוון לראות במחנה ארם, ובלי כוונתו, ויח את המלך ישראל. אני לא מבין כאן, רשי כאן סותר חס ושלום, סותר את עצמו.
זה לא סתירה, זה כן נאמן, אלא הוא היה איש ישראל, הוא היה בזמן שהוא היה עם עם ישראל, הרי הוא חזר בתשובה, נאמן הרי גם התגייר, ככה הגמרא אומרת, הוא קיבל עליו לא לעבוד עבודה זרה, ולכן הוא ביקש באשת החווייתי בית רימון, הסלחנה השם לעבדך בדבר הזה. שם משום אמת המלך הוא עשה כן, אבל לא משום שהוא עבד עבודה זרה. אז הוא כן היה יהודי. לכן, כן אפשר ליישב את שני הפסוקים האלה ואת שני הפירושים של רש"י, ואין ביניהם סתירה. ולמעשה רש"י מצטט את דברי חז"ל בגמרא. זה דברי הגמרא, שהגמרא מדברת על זה.
חילך לאורייתא את הרב, תודה רבה, הרבה בריאות לרב.
קמת אותנו.
תודה רבה לרב, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה לך רבי אליעזר, חזק וברוך מבאר שבע, ועוד מאזין מבאר שבע איתנו שלומי, שלום לך. שלומי? טוב, אז אנחנו נעבור.
גם זה קורה.
גם זה קורה, באר שבע, ונעשה הפסקה לבאר שבע. איתנו חצור, חצור אריאל, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול את הרב, מה זה בשר חלק ריאה, והאם מותר לאכול אותו?
אני לא יודע, תשאל את אלה שכתבו את זה, אני לא יודע. אין לי מושג מה מסתתר מאחורי זה, או שאולי לא מסתתר כלום, אני לא יודע. אתה תיקח לך את אותו בדס שאתה סומך עליו, ותברר טוב מה קורה שם, מי האנשי הצוות. זה לא מספיק שם הבדס. מה שכן קובע זה מי הצוות ומי ראש הצוות ומה מתרחש שם בשטח ומה התוצאות. כי קוראים לפעמים דברים שלא היו צריכים לקרוא, והמבין יבין. ולכן תיקח לך בדץ שאתה יודע אישית שהוא כן טוב ותשתמש בו. תודה.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה, ויישר כוח. שאלה מהפורום, כבוד הרב, לעניין של שאיבת חלב אם בשבת, והאם ניתן להשתמש בזה לאחר השבת?
זו שאלה בהחלט חשובה. למעשה צריך לשפוך את החלב שחולבים מהאם, לא להשתמש בחלב אם, אלא אם כן, כאשר יש סכנה לעובה, לילוד, והוא צריך את החלב הזה, בדרך כלל שואבים מלפני שבת ומקפיאים, ובשבת מפשירים אותו, מחממים אותו, ונותנים אותו לעובה, לילוד. אבל לאחרי שבת, סוף סוף זו מלאכה שנעשתה בשבת, באיסור, אז אין להשתמש בו.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם גברת בתיה מקריית שמונה, שלום לגברת.
שלום לגבות הרב, אלא מי רציתי לשאול מתי, סליחה, אני אסביר את עצמי, מתי צריך לעשות התרת נדרים לבן אדם? לדוגמה, אני רוצה לשאול שלה, אם אני במצוקה וקיבלתי על עצמי, כי אבא שלי היה חולה והיה על סף מוות, וקיבלתי על עצמי לעשות איזה דבר לעשות בתקופה הזאת, בסוף הוא נפטר, האם עלה לעשות התרת נדרים או שזה לא צריך?
מה בדיוק אמרת? השאלה היא...
אמרתי כאילו אם אבא שלי יכול יבריא...
מה הוציא האדם מפיו המילים המדויקות?
אם הוא יבריא, אני אקבל על עצמי לא לברוש יותר חטאיות יותר ארוכות או כאלה דברים.
אז קודם כל, כולנו מושבעים מהר סיני ללבוש בגדים נורמליים, בגדים צנועים, ולא להיות כמו הגויים. נוסף לזה, קיבלנו גם כן בהר סיני, וחוקותיהם לא תלכו. בין חוקות הגויים זה חוקי פריצות. כל הבגדים של הפריצות שהמציאו הגויים, אסור לנו להשתמש בהם. אז זה לא שייך לזה התרה. לדבר כזה אי אפשר לעשות התרה. בין אם אמרת, בין אם לא אמרת. אבל על עצם סתם איזה נדר שנדר אדם בשביל קרובו, שהוא ייתן איזה משהו, איזה מתנה לאיזה מקום, או שינהג באיזה הנהגה טובה, או לדוגמה יקרא פרקי תהילים כך וכך כל יום, אם פלוני אלמוני קרובו יבריא, אז כשלא יבריא, הנדר לא חל, כי הנדר היה תלוי בתנאי. אבל בנדר שהוא שייך לכללות עם ישראל, והוא ניתן לנו בהר סיני, לזה אי אפשר להתיר אותו.
שבת שלום, תודה למאזינה מקריית שמונה, ואנחנו עם הגברת ברכה מהמרכז, שלום לך.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום וברך.
שבת שלום, רפואה שלמה לרב. שבוע שעבר עליתי לשידור, וכבוד הרב אמר שבסוף השידור נקבל מספר טלפון של אדם מסוים בבני ברק לגבי אדם שאוסף כספים, שזה צריך עזרה בזה. אז לא קיבלתי את הטלפון.
אני מצטער מאוד, אני לא, אין לי את הטכניקה הזאת, וגם אין לי את שמו של אותו אדם הספציפי, אבל חשבתי שמישהו מהמערכת או מישהו מהמאזינים יוכל להגיש לכם את העזרה.
לא, לא התקשרו אלינו, לא קיבלנו.
אני מקווה שכן התקשרו. תודה.
כן, אפשר עוד שאלה?
מה השאלה? בבקשה, יש עוד מאזינים.
שאלה, לגבי העניין של מוזיקה, אדם דתי שעוסק במוזיקה, מה הגדרות המותרות מפילת הלכה, הופעות וכל מיני מקומות?
השאלה היא למאזינים או למופיע?
למופיע.
המופיע עצמו זה בכלל, אומר לך את האמת, זה אין רוח חכמים נוחה ממנו. אדם שמופיע בפני ציבור ומבדר אותם, זה לא, חזל לא ראו את זה בעין יפה, והשמיעו המון דוגמאות ופתגמים לא כל כך סימפטיים, כמו מרקיד בקובה, מלחך פנחה, וכדומה וכדומה וכדומה. אדם צריך להיות רציני, למצוא לעצמו מקצוע טוב, מיושב. נכון שאפשר לפעמים לעשות קצת מלטה דבדיחותה, ורבותינו הרבה שיפחו את אלה שמבטחים אחרים, אבל לא שזה יהיה, יהפך להיות המוטו שלו והתפקיד שלו בחיים. האדם צריך להיות מאוד רציני. בבית, היום לצערנו כתוצאה מההופעות האלה, יש הרבה עבירות שנקורות כתוצאה מכך. העבירה הראשונה שלצערנו אף אחד לא מדבר עליה, כמעט אף אחד, והיא ביטול תורה. בחורים, גברים, נערים, זקנים, חייבים בלימוד תורה כל רגע ורגע. ואסור לבטל תורה אפילו לדקה אחת, והאדם נידון על זה ביום הדין. זו השאלה הראשונה ששואלים אותו. כמו שהגמרא אמרה על הפסוק, פותר מים ראשית מדון, ואין מים אלא תורה, שנאמר, הוי כל צמא, לכו למים. אז זה הדבר הראשון ששואלים אותו, אם עסקת בתורה. אז, ומה הוא יגיד? אני הלכתי להופעות, ושמעתי בדיחות, ושמעתי הרצאות נבובות, שאין בהן ולא כלום מדברי תורה, אלא מה שאותו מרצה, שבכלל הוא עצמו צריך ללמוד תורה, המציא מפיו, או מעבל רוחו, או מבטנו, אני יודע מאיפה, המציא כל מיני דברים שאין להם שחר ואין להם יסוד בדברי חז"ל, זה ביטול תורה וזה עבירה חמורה מאוד. נוסף לזה, כל שכן, אם יש שם בדיחות וליצנות וכל מיני דברים כאלה, שזה כבר נכנס לקריטוריון אחר של אותם כתות שאינם מקבלות פני שכינה ביום הדין, כפי שהגמרא הביאה. אז לכן, בכללי זה לא דבר מומלץ, לכן תמיד ליבנו כואב כששומעים על איזה ילד הפלא או נער הפלא או איזה אני יודע מה זמר פלא וכדומה. זה לא דבר טוב, לא חינוכי לחנך את הילד להיות זמר, להיות בדרן, להיות בעל הופעה, להיות למשוך קהל אחריו. אנחנו ראינו רבים וטובים שבסוף לא היה טוב איתם כתוצאה מכך. זה יכול להיות קצת הרגשה טובה לרגע, לשעה, ליום, לשנה אפילו, אבל אחרי זה אין לזה עתיד, זה דבר בלי עתיד, עם הרבה מפח נפש. לכן האדם היהודי, אדם לעמל יולד, עמלה של תורה או עמל של דרך ארץ, הכוונה של מקצוע, של עבודה מסודרת, שהוא מפרנס את עצמו ואת בני ביתו בכבוד, וכך הכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב, ואנחנו עם מאזין יונה ממודיעין. שלום לך, יונה.
כבוד הרב, שבת שלום לך, בריאות ונחת.
שבת שלום ומבורך.
שאלה, ולא אעמיס עליך, אני מברך אותך כל הזמן, אני צמוד לשעה הזו. לא עליכם, לא עלינו, חמתי זכרה לברכה, לא נשאר מי שיגיד עליה קדיש.
כוונת חמותי, לא חמתי.
חמותי.
כן, כן.
תשק שפתיים וידיים.
כן.
חמותי, לא נשאר מי שיגיד קדיש ולקיים את החיוב. אמי, זכרה לברכה, נפטרה בכף, בהי בתמוז, והיא החמות בבב בייר.
כן.
האם אני יכול לעשות בעת ובעונה אחת את ההזכרה?
אחת בתמוז והשנייה בייר, ואתה רוצה לעשות הזכרה אחת לשניהם. אז הבט, אם זה הזכרה, זה טקס או איזה תעודה, או אני יודע מה, זה לא משנה, זה לא מעלה, תדע ידידי, של הנפטר ולנפטרת, זה לא מעלה ולא מוריד.
אני מביא אנשים, אני משתתף בשיעור קבוע ביום שלישי, והשיעור הזה, אני עשוי להביא אותו אליי הביתה בגלל זה.
אני באמצע להסביר לך, אבל אם זה מדובר בדברי תורה, או בעצרת התעוררות, או באיזה שיחה מוסר של אדם שקול, תלמיד חכם, שיש לו מה לתת לאחרים, אם זה בהלכה, אם זה במוסר, אם זה בדרך ארץ, אם זה בהנהגה יומיומית, ובאופן רציני, כדי שהחי ייתן אל ליבו, כי כל המטרה של ההזכרה היא שהאדם ידע שהחיים שלנו כאן הם זמניים, והזמן חולף, והאדם צריך להכין את עצמו לעולם הבא, וצריך להכין את עצמו לימי המשיח, לתחיית המתים. מה יהיה אז? אז זו המטרה. אז אתה יכול בהחלט לעשות שיעור, אם זה יהיה כפילות, תהיה כפילות, וכתוצאה מהכפילות לא יבואו אנשים, אתה יכול לצמצם את הכל לתאריך אחד נוח, ובהחלט לעשות כן, אבל בשום אופן לא לוותר על הקדיש ועל ההשכבה ועל לימוד המשניות והתהילים, כל אחת ואחת ביום שלה. כי יש בהלכה מושג של גזל המתים, אסור לי לגזול את הנפטר. הנפטר מבקש, הוא רוצה שניתן לו, שנעשה בשבילו. אז באופן פרטי אתה יכול, ואתה צריך, אם אתה יכול, כן לתת גם לכבוד החמה, בפרט שאין לה, לחמותך, מי שיאמר עליה ומי שיזכיר אותה, אז זה נקרא גדר של מת מצווה שאין לו קוברים. אותו דבר ספר חסידים כותב, לא רק בקרובים, כל מצווה הוא מצווה, הוא אומר, שאין אנשים שמטפלים באותה מצווה. ואתה הולך ומטפל, הזכות שלך גדולה מאוד מאוד מאוד. ולכן, כן תעשה באותם ימים, בתאריכים שנקפת, אם זה בתמוז, אם זה באייר, באותו יום, בבית הכנסת, לקרוא קדיש, ללמוד משניות, אם אפשר שהרב יאמר איזה דברי תורה, ויעשה להם השכבה, זה דבר גדול מאוד מאוד. אבל את ההזכרה שאתה רוצה לעשות, באופן מיוחד, ולזמן אנשים ולהזמין רב שידבר דברי תורה, זה בוודאי אתה יכול לעשות ביום אחד שתבחר ותצרף את שניהם יחד, וטובים השניים מן האחד. תודה רבה לך.
תודה וחזק וברוך. תודה ליונה ממודיעין. הרב, אנחנו עם שאלה מהפורום לגבי קריאת בליל שבת. שואל המאזין, ברכה מעין שבע בירושלים בבית כנסת שאין בו ספר תורה, האם משום ספק ברכות?
אז זו כבר שאלת חכם, חצי תשובה. המנהג בירושלים שבכל מקום בבית הכנסת שמתפללים שם, שכן אומרים ברכת מעין שבע. זו הברכה שאומרים אחרי תפילת ערבית, אחרי העמידה, אחרי שאומרים ויחולו, ברוך אתה השם, האל הגדול וכולי, וחותמים מקדש השבת. זה כן אומרים, מנהג ירושלים שכן לומר. ולכן אפשר לומר ואין בזה שום חשש.
תודה רבה, חזק וברוך, תודה לשואל מהפורום. אנחנו עם עובדיה מבני ברק, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
ישר כוחה להוראי את הברות נעליה.
אמן.
כבוד הרב, אנחנו בשבת בתפילת מנחה, אז העולה השני קרא שני פסוקים של מעשה היו ארוכים, אז הפסיקו אותו, חשבו שזה... זה המקום, שלוש פסוקים, ואחרי שהחזרנו כבר ספר תורה, התברר שרק שני פסוקים הוא קרא. מה הדין? מה, זאת אומרת, עלתה כאן עלייה, יש כאן...
להלכה זה לא עלה לעלייה. להלכה הוא צריך לחזור ולקרוא שלוש פסוקים, ויחתום רק בברכה האחרונה. ברכה הראשונה הוא כבר ברך. אבל לגבי ברכה האחרונה, היא הייתה כאילו לבטלה, כיוון שהוא רק אמר שני פסוקים, אז הוא יחזור ויאמר שלושה פסוקים, ויפסיק איפה שמותר להפסיק. זאת אומרת, יש כללים. אם יש פרשה סתומה, פתוחה, שלא יהיה תוך שלוש פסוקים של התחלת פרשה, ולא תוך שלוש פסוקים של סוף פרשה. זה הקורא בתורה צריך להיות מיומן ויודע ובקי בהלכות בשולחן ערוך, איפה מפסיקים ומתי מפסיקים, ולפי זה יחזור הקורא ויקרא ויברך את הברכה האחרונה. הוא בפרט אם הוא אחד מהעולים של החובה, כגון שבמנחה של שבת הוא היה שלישי או ראשון או שני, לא משנה, אחד מהשלושה, הוא צריך כן לחזור, וכן בשבעה העולים שהיו בספר תורה. אז כדי שלא יהיה ברכה לבטלה, עליו לחזור ולקרוא שלושה פסוקים, גם שמניין העולים שלנו, שאנחנו צריכים שבעה עולים כשרים, יהיה לנו שבעה עולים כשרים, שכל אחד קרא שלושה פסוקים. תודה רבה. שלום, שלום.
רצינו שאלה לגבי פורים. האישה שאלה אם בסעודת פורים שאנחנו עושים פה עם המשפחה הקרובה, שזה חמי וחמותי ואח שלה, מותר לשים דוגמת תחפושת, ואם מותר לה לשים פאה, שקשורה
לתחפושת. תראה, זה שאלה מוסרית יותר מאשר הלכתית. ייתכן שיש לה, בוודאי שיש לה גם כן השלכות הלכתיות. זה לא מקובל, לא נאה, לא מתאים, שאישה תתחפש או תעשה איזה צורה שיסתכלו בה אנשים אחרים. זה לא נכון, זה גובל גם באיסורי דאורייתא. של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכן לאישה זה לא מתאים. ילדות קטנות, אפשר למטה מגיל 9, אפשר להקל. יש מחמירים כבר מגיל 3, אבל להלכה עד גיל 9 אפשר עדיין להקל. אבל לגבי בנות מעל גיל 9, זה קצת מתחיל להיות לא כל כך טוב, וזו שאלה מוסרית חמורה מאוד, לכן כדאי להימנע מזה. יש שמחה בכל מיני דברים אחרים, לא חסרים.
תודה לרב, חזק וברוך למאזין ממעלות. ואנחנו עם חנה מירושלים, עיר הקודש. שלום חנה.
שלום, רציתי לשאול אם אפשר לטלטל בכותל עצמו?
בתוך רחבת הכותל, כן, אין בעיה. להעביר סידור ממקום למקום, או חפץ, או כל דבר אחר, אין שם בעיה. כי זה מקום שהוא כן נקרא סגור, וזה נחשב כחצר אחת, בפרט שיש שם עירוב. אז אין שום בעיה.
לכותל זה כן מותר?
סליחה?
לקחת דברים לכותל בשבת, אם אני גרה בשכונה אחרת ואני הולכת לכותל.
אז צריך לברר אם יש עירוב, רק במקום שיש עירוב, כי לפעמים יש, עוברים אזורים ששם אין עירוב, או מעבר לקו העירוב. אז צריך לברר בדיוק באיזו שכונה גרים, ומה המסלול של ההליכה, שזה כן מסלול שהוא בתוך גבולות תחומי העירוב. אז אתם יכולים לברר, ודרך המועצה הדתית בירושלים, יש שם מחלקה מיוחדת שמטפלת בנושא הזה, ואפילו בודקת מדי ערב שבת את העירוב שהוא לא נפגם. תודה.
תודה רבה, יישר כוח וחזק בור. אנחנו עם יוסף מנתניה, שלום לך יוסף.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום כבוד הרב. כבוד הרב, ברשותך שאלה. ערב שבת, אחרי תפילת ערבית, אני חוזר הביתה, וקורא שאני מתין לבנים שלי שבאים עם המשפחות שלהם. הם לא באים ביחד, הם גרים בשכונות נפרדות, אבל הם מגיעים ברוך השם לעשות את הקידוש של ערב שבת אצלנו. האם אני צריך לחכות להם על מנת לומר שלום עליכם, או אני צריך להגיד את השלום עליכם כשאני נכנס הביתה?
אתה יכול לומר שלום עליכם כשאתה נכנס הביתה. מצד שני, אתה רשאי גם להמתין להם לומר שלום עליכם. זה לא מחייב. מצד דרך ארץ, כנראה שהמלאכים, לא כנראה, אלא ודאי, המלאכים כן באים יחד, כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, שהם שני מלאכי השרת מלווים את האדם, מלכתו מבית הכנסת לביתו, ושם הם רואים אם הכל מסודר והכל מתוקן, שולחן ערוך ונר דולק ומיטה מוצעת, ואומר, יהי רצון שיהיה לשבת אחרת, כן. מלאך רע עונה אמן בעל כורחו. אז האמת שראוי לומר, לפחות פעם אחת שלום עליכם, בלי לשיר אפילו, אז תאמר אתה, בינך לבין עצמך, תקרא את זה מתוך הסידור, שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי העליון, מלך מלאכי המלאכים מהקדוש ברוך הוא, בואכם לשלום, ברכונו לשלום, זהו, שלוש פסוקים. לא צריך להגיד, לא בשבתכם ולא בצאתכם, ותמתין, אחר כך תשב, תקראו, ותקרא קצת, יש שם הרבה מה לקרוא, אם זה קטעי זוהר, אם זה הזמר בשבחין, אם זה בר יוחאי, אם זה הרעבה, עד שהם יגיעו. ואז כשיגיעו כולם יחד, בשביל ההרגשה הטובה, שלא ירגישו שכאילו הם איחרו או גרמו איזה עיכוב, אז כולם יחד יקראו את מה שצריך לקרות. תודה רבה.
תודה רבה, ואולי הרב, אני רואה שאין שאלות לגבי פרשת זכור, מרוכזות כל מיני שאלות שמגיעות, אולי תקציר עניין ההלכה לעניין קריאת פרשת זכור.
כן, לגבי קריאת פרשת זכור צריך לדעת כמה כללים חשובים ועקרוניים. הכלל הראשון, שהספר התורה הכי מהודר, שהוא הכי בדוק וידוע ומוחזק כספר תורה כשר, יקראו בו, ולא יוצאו ספר תורה לפי תאריכים או לפי תור או לפי כל מיני עניינים אחרים. ומצוי שבכל בתי הכנסת יש ספרי תורה יותר מהודרים ויש לא כל כך יותר מהודרים. אז לקחת את הספר תורה יותר מהודר, כתב נאה, מתוקן על ידי סופר ירא שמיים, שכתב אותו כמו שצריך, כהלכה, בספר תורה הזה יקראו. דבר נוסף, לא יוצאים ידי חובה של קריאת פרשת זכור, אלא בעשרה גברים. כלומר, גם אם יצויר שמישהו מהקהל איחר, הוא מבקש אחר התפילה, או באמצע התפילה באיזה פסק, זמן שיש, שיקראו בשבילו את פרשת זכור, צריך שיהיו נוכחים עשרה, גם אם זה בלי ברכה. הוא עדין לנשים, שנהגו הנשים כן לשמוע קריאת פרשת זכור, אבל כפי שהדבר שנוי במחלוקת, בפוסקים שיש אומרים שזה תלוי במלחמה, מלחמת עמלק, ואישה אין דרכה לצאת את המלחמה, אז היא פתורה, אבל יש פוסקים שאומרים שכן, ובפרט שאנשים כן קיבלו עליהם, לנהוג כך, אז כשעושים קריאת פרשת זכור לנשים, צריך גם כן להשתדל שישמעו את זה כשיש עשרה גברים. אז איך יהיה הדבר? הנשים תשבנה או תעמודנה בעזרת הנשים, והגברים יהיו בעזרת הגברים בבית הכנסת עצמו, יהיו עשרה גברים, ואז יקראו בלי ברכה את פרשת זכור. דבר נוסף, צריך שהקורא יהיה מדקדק, שיבדיל בין קוף לבין קף ובין עין לבין א', וכן על זה הדרך קמץ, פתח, כל הניקוד וכל העניינים וכולל הטעמים, שהטעמים יהיו כמו שצריך, לא יעשה שוונע שוונח ולא שוונע שוונע ולא יעמיד איפה שלא צריך. יש מעמיד, זה המתג, איפה אשר קרחה בדרך ולא קרחה, קרחה זה אחרת, קרחה בדרך, ויזנב בך, וכן יש דגש ויש רפא, כל הנחשלים אחריך, וכן על זה הדרך. וגם בגימל צריך לדעת, יש גימל דגושה ויש גימל רפויה, רים, לא רש אלא רימל, ואתה עייף ויגע, ויגע לא ויגע אלא ויגע ולא ירא אלוהים. וכן על זה הדרך, שיהיה מדקדק כמה שיותר, אבל לא צריך להדגיש יותר מדי את הדקדוק, אלא יקרא כמו שקוראים אנשים מן השורה, ויקרא כמו שצריך. יש מהדרים שקוראים את הפרשה גם לפי הנוסח, או יותר נכון המבטא של אותה עדה. כלומר, לאשכנזים יש את המבטא שלהם, לתימנים יש את המבטא שלהם, וזה פחות או יותר. אבל שאר העדות, שזה כולל כל העדות, גם המרוקאים והטוניסאים והאלג'ירים והלובים והבבלים וכולם והפרסים, כולם קוראים את הקריאה הנקראת ירושלמית. זו הקריאה שכל בני עדות המזרח קוראים אותה, ולא צריך דווקא להדר ולהגיד אני רוצה בטעמים כאלה והוא רוצה בטעמים כאלה, כולם זה אותו דבר, זה לא מעלה ולא מוריד, ולא צריך לעשות תרחד את ציבורה, וגם לא להבליט פלגנות, כי זה משנה משום המחלוקת, זה לא טוב, אלא אנחנו כולנו עם אחד ושפה אחת, חוץ ממסורת שהיא ארוכת ימים של אלפי שנים, כמו שאמרתי, אצל תימן קראו אחרת וביטאו גם את הניקוד בצורה שונה, וגם אצל האשכנזים. אז אלה השלוש קבוצות העיקריות. ולמעשה תימני יוצא ידי חובה בקריאה של ספרדי, הוא לא חייב לקרוא בקריאה תימנית, כי התימנים הם נקראים מבני עדות המזרח, אז כולנו כעם אחד, אז יוצאים ידי חובה. לכן השתדלו לעשות הכל כפי שצריך. דבר נוסף, יזהרו לא להרעיש. ראיתי שהפוסקים, בפרט בחכמי טורקיה, אתה תראה את זה הרבה, כתבו על זה באורך, והביאו את זה גם רבי אברהם פלאצ'י, גם רבי יצחק פלאצ'י, שני בניו של רבנו חיים פלאצ'י, שהיו גדולי דור בזמנם, לפני 100 שנה, והתראו מאוד על המנהג שהיו מקים בקולי קולות ולא נותנים לציבור לשמוע, וגם אנשים בעזרת נשים שיושבות במקום יותר מרוחק מפסידים שמיעת מילה או אפילו אות אחת, וזה חבל. רוע דין גם במגילת אסתר, יש היה מנהג אז שהיו מביאים קורות לבית הכנסת, ממש קורות, ומקים קורה על גבי קורה בתהום הארץ וקולם, ועד כדי כך שפעם אחת, כך כותב רבי יצחק פלאצ'י ביפה ללב, שעבר איזה גוי מבחוץ והיה משרי המלוכה, שמע את הקולות ונבהל ושאל מה זה ועל מה זה ואיך היהודים כך נוהגים בבית הכנסת שלהם. לכן הכל יעשו בחוכמה, בתבונה ובדעת, ויש בתי כנסת ויבואו על הברכה שעשו תקנה חשובה מאוד שלא להקיש ברגליים, הרי נוהגים להרעיש, להקות ברגליים על הקרקע, לא להקיש באמצע הקריאה, כיוון שזה מפריע את הקורא וגם מפריע את השומעים שלא מקשיבים לקריאה. אז בסוף הקריאה שמסיים לא תשכח, כולם מקים כמה שהם רוצים, נותן להם שחרור, או אחרי הברכה, עדיף אחרי הברכה שלא להפסיק בין הקריאה לברכה, הרי שסיים את הברכה יקישו ואז יאמר קדיש. הרי יש לנו ספר תורה בפני עצמו ויש לו למפטיר השבת קדיש, לכתחילה לא יעלו קטן למטה מגיל 13 לקריאת פרשת זכור, אלא יעלו אדם נכבד, וטוב שהרב של הקהל הבקי בקריאה הוא יקרא, ויש כאלה גם שאומרים את הלשם יהוד, כבר שזה מצוות עשה מן התורה. שאומר, הרי אני בא לקרוא פרשת זכור בפה ולקוראה בספר, כלומר לומר אותה בפה ולקרוא אותה מתוך ספר תורה, כמו שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, ונאמר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. והסגולה של זה, אז אי אפשר, אנחנו אצלנו בלי סגולות, יהודים אוהבים סגולות, הסגולה שמי ששומע טוב פרשת זכור, לא תהיה לו שכחה, והזיכרון יהיה חזק מאוד. אנשים מחפשים היום, יש גלולות, אמר לי מישהו, לשיפור הזיכרון, לטובת הזיכרון. אז הנה, זו גלולה מאת הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר לך, זכור את אשר עשה לך עמלק, תקרא, תשמע את הקריאה היטב, מילה במילה, תיבה בתיבה, אות באות, ואז לא תשכח. למה? כי השכחה באה מצד עמלק. יש בזה סוד, גם גימטריה תשכח, ויש גימטריה זכור, יש שמות הקודש שהם הגימטריה של זה. ואז על ידי כן, שהוא קורא את זה בדקדוק ומכוון, הוא מכוון למחות את זרע עמלק, כי השכחה באה מצד עמלק. ועל ידי שאנחנו נקרא בספר ונמחה את עמלק על ידי הקריאה, אז לא תהיה לנו שכחה, יהיה לנו זיכרון. למה? זיכרון לתורה, זיכרון לדברים טובים, זיכרון לזכור את המצוות, ובעזרת השם יבורך עם ישראל לגבר ישראל.
אמן ואמן במהרה. תודה רבה כבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מבני ברק, אורי, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, אדם שאחר לקריאת המגילה, הוא נכנס בדיוק שגמרו את שלוש הברכות ונכנס מיד תפס חומש להקשיב, מה יעשה עם הברכות? האם הוא הפסיד או שילודים כתבע
הוא יכול להשלים מתי שיש הפסקה באמצע, כמו כאשר כל הקהל אומרים איש יהודי היה בשושן הבירה, יאמר את הברכות אחת או שתיים כמה שהוא יספיק, וישתוק וישמע מפי השליח ציבור. כי גם שהקהל קוראים את איש יהודי, הם לא מכוונים להוציא אותך ידי חובה, אתה צריך לשמוע מפי החזן, מפי הקורא את הקריאה, או בין גברה לגברה, ואחר כך יש עוד פעם הפסקה בלילה ההוא שנדדה שנת המלך, אז יכול שמה לברך. כי ברכת שהחיינו כל עוד ולא הגענו לעיקר, מה העיקר? והיתלו את המן, כי אנחנו נחכים להמנים של הדור שלנו, מתי יתלו אותם, מתי יובדו מן העולם. אז והיתלו את המן, עד שם אתה עדיין יכול לברך, ואם לא להלכה, אז מחר אתה יכול לברך. תבורך.
תודה רבה. חזק וברוך הרב. שאני עוד פעם במקבץ שאלות לגבי שושן פורים שחל ביום שישי הבא בירושלים, לעניין הסעודה למשל, תפילת מנחה לפני הסעודה, איך לנהוג עם שתייה ביום שישי המקוצר?
אז אנחנו נוהגים ביום שישי, תרשה לי תיקון קטן, ולא רק ביום שישי, בכל פורים ופורים, כולל גם ביום חמישי, בכל ערי הארץ שקוראים ביום חמישי, שאר ערי הארץ חוץ מירושלים. אז רבי חיים ויטל כתב בפירוש, וכך הביאו הפוסקים בשמו, יש לבעלה מעשרה פוסקים, שהיה מקפיד לעשות את הסעודה קודם חצות היום. ומה, אז מה עם סעודה? אז קודם זה לפני חצות, אתה יכול לעשות סעודה. מה עם השתייה? אז כאן יש רעה חולה, סליחה שאני מתבטא כל כך חריף, יש רעה חולה שהרבה חושבים שבי יודע מה צריך להשתכר, וזה לא נכון, כי חייב אדם לבסומה, כתוב בגמרא, לבסומה זה לא להשתכר, זה לשמוח. אז אני צריך לשמוח היום, ואין שמחה אלא בבשר ויין. אז כמו שחייב מצד ההלכה לאכול בשר ויש ויכוח גדול בין הפוסקים, אם יוצא ידי חובה בבשר עוף, כי זה לא שמחה גמורה, וכך הפוסקים העריכו גם לגבי יום טוב שצריך לשמוח, ככתוב בפסוק, ושמחת בחגיך. אז מאיפה למדו את זה מהפסוק? ושבחת שלמים ואכלת שם. מה זה שלמים? היו מביאים קורבן, עגל או כבש או גדי, והיו שוחטים אותו בבית המקדש, זורקים את דמו על המזבח, ואחר כך הבעלים אוכלים את הבשר. אז כתוב, וזבחת של עמים ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוהיך. אם כן, אין שמחה אלא בבשר. וכן אחר בגמרא, הגמרא ממשיכה, זה מסכת פסחים, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש. אז אם כן, צריך לאכול בשר. בעוף יש ויכוח גדול בין הפוסקים. להלכה נפסק, רק מי שהבשר מזיק לו, או שהוא לא אוהב אותו, או שאסור לו מבחינה בריאותית, אז הוא יכול לאכול עוף, והוא יוצא את החובה. וכמה יאכל? כזית, 27 גרם לפחות. וגם חייב לעשות אותה עם פת, כלומר לאכול כזית לחם, חוץ ממי שאסור לו לאכול לחם, הוא פטור. וגם ישתה רבעית יין, או אפילו פחות, כמו שכתב הרמב״ם, למעלה מעט יותר מהרגלו. נגיד, בסעודה רגילה בשבת, או בחג, או בחתונה, הוא רגיל לשתות איזה רבע כוס יין, או כוסית אחת של יין, אז היום ישתה כוסית וחצי. לא צריך לשתות בצורה מופרזת. וגם, לא נכון אלה ששותים בירה, ושותים שאר משקאות חריפים, או ויסקי ושיבס, זה הנעת הגוף. זה לא עושים את זה לכבוד מרדכי ואסתר, לא עושים את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים לשמוח איתו ביחד היום הזה. כבר המאירי עליו השלום העריך מאוד שעיקר השמחה ביום פורים היא לא הוללות ולא שחרות, אלא שמחה בקדוש ברוך הוא שעשה איתנו ניסים ונפלאות. החרו החזיקו אחריו הגאון מבילנה, וגם רבי משה בן מכיר, ועוד ועוד רבים מהפוסקים העריכו במוסר השכל. תראה מה חיי האדם כתב, והרב חידה בספרו לב דוד, או-הו, בפרק כ"ט, כמה העריך, איזה מוסר נורא על אלה שמשתכרים ומשתוללים ואחר כך מתבזים לעיני כל, בפרט השנה שזה יוצא בירושלים ביום השישי. אז מה עושים? עושים את הסעודה בבוקר, בעשר בבוקר. בעשר בבוקר יאכל פת לחם ויאכל גם בשר. אז למה? כיוון שיש לי בלילה סעודה של הלילה, אז אשאיר מקום לסעודה של לילה ליל שבת, כי היא מצווה. ואז יסיים את הסעודה, יאכל, ישתה מעט יין, ישן לו איזה חצי שעה או שעה, ינמנם, לקיים מה שכתב הרמב״ם, וירדם בשחרותו. הוא לא התכוון שיקור משתולל שמתנדנד ברחובות, אלא הוא התכוון שיקור שהוא קצת איבד את ההבנה שלו ואת ההתמצאות שלו. זה יקרה שיקור. אז אומר הרמב״ם, על ידי זה אתה תעשה מה שצריך, ואחר ילך בצהריים להתפלל מנחה, או יתפלל כמו כל ערב שבת. כל ערב שבת מתפללים מנחה סמוך לשקיעה, מתפלל מנחה סמוך לשקיעה, והחסל ויצא ידי חובה. תודה רבה.
תודה, אנחנו ממש לקראת סיום, תודה לרב על התשובה אותה מאלפות, אבל שאלה שדוחקים בנו לעניין של בן פרזות, הערים הלא מוקפות, שבא ביום רביעי כבר.
ההלכה מובא, וככה הגמרא אמרה, וכך נפסק להלכה, פרוז בין יומו קרוי פרוז, מוקף בין יומו קרוי מוקף. כלומר, לא משנה איפה דירת המגורים שלך, לא משנה איפה אתה רשום בתעודת זהות במרשם התושבים, אלא משנה איפה אתה בעלות השחר, רבע לחמש בבוקר ביום חמישי, רבע לחמש בבוקר ביום שישי. אם אתה ברבע לחמש בבוקר ביום רביעי, ביום חמישי, אני מדגיש, י' ד' שזה יום חמישי, אם אתה נמצא בירושלים, אתה פטור מההלכות של חוץ לירושלים, ואז עליך להיות בירושלים ברבע לחמש ביום שישי בבוקר, כדי כן לקיים, כי אסור לאדם, כך כותב הגאון הפרי חדש, והביא אותו גם רבי צבי פסח פרנק, וגם מרן עליו השלום בחייבי דעת ובילקות יוסף, מובא באורך שצריך להיזהר לא לפתור את עצמו לצאת משני צדדים. יכול אדם לחייב את עצמו בשני המקומות, כגון שהוא יעשה מחוץ לירושלים בי"ד, בתנאי שיש שם בעלות השחר, ואז יקיים את כל המצוות, ואחר כך יחזור לביתו לירושלים, ששם הוא גר, ויעשה את החג, את יום פורים, עם כל המצוות וכל העניינים כרגיל, וזה מחייב הכל. זה מחייב קריאת מגילה בלילה, קריאת מגילה בבוקר, מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים. וגם על הניסים וקריאת התורה. אלה שש מצוות שחובה על כל יהודי לקיים בימי הפורים. לכן יזהר האדם מראש שיתכנן את המעשים שלו לעשות אותם כעוגן. ויש מי שאומר שאם היה למשל בבני ברק, או באלעד, או בביתר, בכל מיני מקומות אחרים, או דין אליב, בילה שם, היה שם, המילה בילה היא לא כל כך חיובית, היה שם ביום החמישי וקיים את כל המצוות, והוזמן לשבת או ליום שישי כבר לירושלים, והוא עלה לירושלים בערב, אז כן יקרא בערב, כלומר בלילה שלפני שישי, יקרא בליל פורים את המגילה, אבל יש אומרים שיעשה כן בדברכה, כיוון שהוא לא תושב ירושלים, וכן גם כן את קריאת המגילה בבוקר בלי ברכה, ישמע אותה מפי השליח ציבור והוא לא יברך, ויקיים את כל שאר המצוות כרגיל, אם זה מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים. תודה רבה.